יום שני, ראש חודש איור. איור, שיטבוס, כמו שכולם יודעים, אני השם רפחו. שיהיה לכולם כל מה שצריך, כל סוגי הרפואות. פותח בכל יום, רבותיי, כרגלנו, דברים מעניינים ומרתקים. סיפורים, ענייני הלכה, מוסר. נו, מה אנחנו מדברים? בואו נתחיל, הפותח בכל יום. סיפור שסיפר הגאון רב שמעון שולזינגר, בדברים שהוא נסע על הגאון רב שמעון רוזובסקי, זכר צדיק לברכה, תוך הספר נזיר היה שמואל. הוא סיפר שהוא היה רואה את רב שמעון רוזובסקי שהוא הולך לישיבה, בדרך לעבר ליד הבית שלו. אז הוא מספר שהוא כל יום היה הולך בשעה 11, לפני השיעור, אחרי זה היה חוזר, ב-4, ב-5, נכון שהשיעור נגמר ב-1.5, אבל אצלו זה נגמר הרבה יותר מאוחר. הוא אומר, ואחרי זה היה מחזה, אחרי שהוא היה עוזב את הישיבה בדרך הביתה, שהתושבים בזיכרון מאיר לא ישכחו אותו לעולם. איך שהבחורים היו מלווים אותו, והוא עומד מדבר איתם בלימוד, פעם בכיכר ברטנורה, פעם מקום אחר, היו עומדים ומדברים איתו שעות, כפשוטו. זה היה יכול להימשך 4-5, היה מדבר עם בחורים יחידים בלימוד. והוא מספר איך שהוא היה פשוט מכוון את השעון לפי הזמן שהוא עובר. הוא אומר, יש את הסיפור הידוע שמפורסם, אבל אני הייתי רואה את זה, שהוא היה נתקל בעמוד חשמל והוא מבקש סליחה, מה שקורה בלימוד. ושהוא היה הולך, הוא היה עובד עם הידיים, מנופף עם הידיים. מכיוון שהוא היה שקוע בלימוד בצורה נוראה, אז הוא פתאום מרגיש שהוא נתקל במישהו. אבל זה היה בחמוד חשמל, אבל הוא חשב שזה ילד, הוא אומר, סליחה, כל דבר, הוא אומר, פעמיים שלוש. הוא אומר, סליחה, או שולם. אשראי לרועסו. הוא אומר שהיה יורד במדרגות שם, ליד, במדרגות שירדות מול כיכר ברטנורה, מי שמכיר. הוא היה מדבר, בלימוד, והקול שלו הוא, קוי לשם בקויח, היו שומעים למרחק. איכשהו מדבר עם בחורים בלימוד, עד הבית. לפעמים שמעו אותו, שהוא אומר, מה אתה מצשתל? הוא אומר, הוא שמע אותך, הוא אומר שהוא חושב שהוא הכניס את הביטוי הזה בעולם, מצשתל. אומר, ברבר היה אומר, זוס תשתן, אבל שמואל חידש שאפשר לדבר בעברית ולהגיד מצשתל, כמו מדמה. על כל פנים, הסיפור שהוא רצה לספר מה שמע אתכם, הסיפור נורא. אני בחור ששאל אותו שאלה, כיכר ברטנורה, כשעוד עמדו בשעה 4:30, דיברו עדיין בלימוד, כהמשך לשיעור שלו. הבחור שאל את השאלה, אבל שמואל שאג, מוכרחים לראות הרשב"א. ועמדו שם כמה בחורים, אז חלק מהם לא מבינים, כי חלק כן מבינים. אז בחור שמבין, אם רב שמואל אומר שצריך לראות רשב"א, צריך לעשות משהו. והבחור מתחיל לרוץ, עולה את המדרגות המפורסמות, שעולים כיכר בתנור על הישיבה, והוא רץ להביא רשב"א. בינתיים, שכן אחד בבניין סמוך שמע את רב שמואל, שאומר שצריכים לראות רשב"א, הוציא מהארון רשב"א, וירד, הביא לרב שמואל. רב שמואל אומר לו, איי, 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 תקשיבו טוב, הוא אומר לו, ישר כוח חיים, תודה רבה לכם, ישר כוח. אבל בחור אחד רץ עכשיו לישיבה, להביא רשב"א. והנה עוד מעט הוא יחזור. אם הוא יראה שכבר יש לנו רשב"א, יהיה לו מפח נפש. אז לכן, קח את הרשב"א, תלך הביתה, ואנחנו מחכה. איך סיים רבי משה מרדכי? לאוילום, איך אנחנו אומרים בסידור? לאוילום יהיה אודום. לאוילום! מדרך זה נמש. צריך להיות בן אדם. אז כמובן שבנייני בן אודום מחווי רוי, שקשורו לימי הספירה. ונוסה נארון על שני הסעירים גורולויס. בדברי שיח מופיע על מניין הנץ של מור נגרח קניבסקי, שיצא שמה בכל העולם. שבעוד העיר בני ברק על חכמיה וסופריה יושנים לקראת יום נוסף של עבודת השם מנחלי התוירו והעירו, אז הזריזים מקדימים להשכים כמתיקים, והיותר זריזים באים מכל קצווה העירה בית הכנסת לדרמן. כמובן שבשביל זה, שבשל כך הבית הכנסת מלא מפה לפה, והדבר יוצר שאלה מעניינת כמעט דרך קבע. הביורולוכה אומר שאם יש שני אבלים שווים, כן, שני אבלים של שבעה, או שני אבלים של שלושים, או של בית חודש, אז יתירו גורל. אז במקרים האלו, הגבאי פונה למור הנגרח קניבסקי, שיערוך את הגורל. רב חיים פותח את הסידור שלו באקראי ומחפש לאורך העמוד באותיות שמתחילים שמתחילות את השורות, את השמות של המתפעלים, כמו שקרה ביום שני, אחד היו שני אבלים, אחד השם שלו התחיל באות א', בוא נניח אברום, והשני ד', דוד. אז מה משליט לסוקר עמוד אקראי בסידור, האות הראשונה הייתה א'. זה הצורה של הגורל שהיה עושה, זה כנראה מבוסס על שיטת הגורל שמיוחדת לגרו. כמו שביב המסור, הצדיק רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שהוא קיבל אותה מהסבא שלו, רב חיים ברלין. כך גם הוא בספר בי סימי, שבגורל הזה היו משתמשים להשיב על שאלות גורליות. שהגורל היה מתבצע על ידי דפדוף בספר התנ"ך על פי סדר מסוים, והפסוק שעולה רומז לתשובה. לא רק את האופן של עשיית הגורל קיבל רבי אריה מרבו, אלא גם את התנ"ך והתורים הכפולים, שהוא משתמש בו לעריכת הגורל. ושמענו, אומר הרב גולדשטוף בדברי שיח, מהנכד של רבינו, הגאון הרב רוניסברג שליטה, שבחורי ישיבה שאלו שיש להם בעיה בישיבה, יש גנב ולא יודעים מי הוא. הוא גונב הרבה דברים. האם יכולים לעשות גורל הגרא בשביל לתפוס אותו? אז רבינו חשב לרגע ואמר, לא כל אחד ראו לעשות גורל הגרא. וברך אותם שיהיה להם בהצלוחה, שיתפטרו מהגנב. ובעניין גורלות ופייס, אז מורה רב חיים קניאסקי מדברי הגמרא, מניין שאין שואלים בגורלות, שנאמר תום אם תהיה חוץ מאיכן שכתוב בהלוכה, כמו שהבאנו כאן. קניין חוכמה פרקי אובס, ולא אומר עוד אום לחווי רוי, צר לי עמוקו עם שואלים בירושלים. בספר של עמוד הדנועיר, מספר מוישה בלוינשטיק, שבאה משלחת האמריקאית לארץ ישראל, לשאול את התושבים על המנדט האנגלי, על הבית הלאומי, אז קראו גם לרב זוינפלד, רב יוסף חיים. יוסף חיים זוינפלד לפני המשלחת. והעמידו לפניו שורה של שאלות בדבר היחס שלו ליישוב של ארץ ישראל. התשובות שלו היו ברורות ומסוימות, עד שגם העיתונות החופשית התפארה בתשובות שלו והרימו אותם על נס. ראש המשלחת שאל אותו, אם הוא חושב שארץ ישראל הקטנה, יכולה לפתור את שאלת העם היהודי שהוא מונה כ-16 מיליון נפש. על זה ישיב רבינו, כשבנים פזורים שווים לחיק אימם ולחדר הצר, אין שאלה של מקום, נדחקים ויושבים, ולומר לו, ולעולם לא תגיד, האמא, צר לי המקום. אמא, אמא רוצה את הילדים שלה. עד כאן הסיפור הנפלא בעניין הזה. ולא יתשקרו איש באמיתוי. סיפר אחד הרבנים, סיפור שמופיע בקורץ עם משנוסה של טוירו, סיפר אחד הרבנים מראשם וזאת בצפון, שלפני כ-9 שנים הוא ביקש לצאת למסע לחוץ לארץ, לטובת התלמידים. אז הוא פנה למשגיח, הגאון הצדיק רב דב יפה זכר צדיק לברכה, שמכיר היטב את המוסדות, וביקש ממנו מכתב תמיכה. כמובן, המשגיח מיד הסכים, התיישב לכתוב מכתב תמיכה נלהב. טוב, לקחו איתו, או לקח אותו את המכתב, והוא הלך איתו לערי המרכז, ביקש להוסיף מברכת גדולי מורי הדור שליטה. ואכן, גדולי ישראל צריכו את החתימה שלהם לברכת המשגיח, ובראשם מורן ראש הישיבה, הגריל שטיימן, זכר צדיק לברכה. והמכתב הזה, השליחים צאו לגולה והצליחו להביא בשורה למוסדות. חלפו שנתיים ימים, נפלה החלטה שצריך לנסוע עוד פעם. עכשיו לא מן הרוי להביא מכתב ישן מלפני שנתיים, צריך מכתב חדש. נכנסו שוב אל הקודש פנימו, המשגיח רבי דב יפה זצ"ל ביקש להעתיק את המכתב הקודם מילה במילה רק עם התאריך החדש. נתנו את המכתב, הלכו לבתי זקני הדור לבקש את צירוף ברכתם המחודשת, ששבו וצירפו, אבל כשהגיעו לביתו של מורן ראש הישיבה, קרא הפתעה, אמר אני לא חותם. אז התפלאתי מאוד, אמר המספר, הוא נסה לומר בעדינות למורן שהוא כבר חתם בעבר כזה, מכתב בדיוק. אבל מורן אמר לו בבודות, על מכתב כזה לא חתמתי. ניסינו ככה, אבל מורן שלא. הוא אומר, מעולם לא חתמתי על מכתב כזה. פלא פלאות, מה התברר? שהמשגיח ברוחב ליבו הוסיף במכתב השני מילה אחת, מוסד חשוב ביותר. אז זה, הרב שטיימן לא הסכים לחתום. הוא אמר, מוסד חשוב בסדר, אבל ביותר, אני לא מכיר את המוסד מספיק בשביל שאני אכתוב ככה. אז לא ייתכן איפה, אמר מורן בוודאות שחתמתי אי פעם על כזה מכתב. אז מחקנו את המילה ביותר, כדי ש... כדי שהוא יוכל לחתום על זה. וככה היה. חלפו חודשים רבים, בשורה מרעישה מרגשת. מעון הרב שטיינמן יוצא למצע חיזוק בצפון. כמובן, כמובן שמיד הזדרזו לבקש שייכנס גם אלינו, לראות את התלמידים, פריחת התורה. ואכן ממשיך לו לספר אותו מנהל מוסד, זכינו והוא הסכים, ובא לי כן נכנס וברך. באותה שנה כשהחלטנו לשבת, לצאת שוב לגולה, ושוב מכתם המשגיח, שוב הלכנו מנהיג הדור, והפעם הפתעה נעימה. מעון ביקש לחתום על הנוסח מוסד חשוב ביותר. עכשיו אני מכיר את המוסד שלכם, הוא אמר, ובאמת זה מוסד חשוב ביותר. עד כאן בעניין הזה, ולא יש שקרו איש באמיסטו. דקדוק של הרב שטיינמן, בדבר שיכול להיות קשור לעניין של שקר. שיעור דפיים בהלוכה, מהי שבוס זה שבוס? והאם עשיית מלוכת דאורייסה בשינוי? נחיית מלוכת דרבנן. תוכלו לשמוע בשלוחה אחת את שיעורו הנפלא של רבי זילברשטיין, שבין היתר ידבר גם על הדברים האלה. אבל לא הרבותיי, בואו גם אנחנו נלמד ענייני הדפיים בהלוכה. באילו מקרים מותר ללמר לגוי לעשות איסור דרבון בשבת? הנראה לגוי לעשות מלאכה בשבת אסורה מדרבונן כיתר איסורי שבת מדרבונן. סליחה, כיתר איסורי שבת מדרבונן מכונה האיסור הזה בשם שבוס. והאמירה לגוי לעשות איסור דרבונן מכונה שבוס דשבוס. ואת האמירה הזאת החכמים התירו במקרים מסוימים. סיוע לחולה, גם אם הוא לא חולה בכל גופו. צורך הרבה מצורכי הגוף, או למניעת הספד כספי, הפסד כספי. ויש אומרים שכשמדובר במניעת הפסד כספי בלבד, אין להקל. עוד דוגמה, צורך מצווה. אבל רבותיי, צריך לא לנהוג יותר בדבר הזה בקביעות. כגון לומר בקביעות לגוי לעשות מלאכה לצורך מצווה, כמעט שיש בזה זלזול בכבוד השבת. ויש מהראשונים שסובר שלצורך מצווה מותר יותר מורה לגוי גם במלוכת דאורייתא, אך אין להקל כדי הזה. האם יש מקרים שמותר לישראל לעשות מלאכה שהיא שבות בשבות? אז כאמור, במקרים מסוימים מותר לומר לגוי לעשות איסורי שבת דרבנן, ועשיית מלאכה דאורייתא בשינוי, יש אומרים שהיא נחשבת כמלאכת דרבנן, ויש מי שמסתפק בזה. ויש אומרים שבשינוי שגורם רק לשינוי בתוצאה, למשל, גזיזת ציפורניים ביד במקום במספריים. זה אפשר להקל, אבל בשינוי שמתבטא רק בפעולה, כגון דלקת אור באמצעות המרפק, אין להקל אלא במקרה של צורך גדול מאוד. בוא נחלקו הפוסקים מנוגע למקרים האלו שמותרת באמירה לגוי לעשות מלאכת דרבנן, האם מותר גם לישראל לעשות פעולה שישבות ישבות. דהיינו פעולה שמורכבת, משני איסורים דרבנן, כגון טלטול, שלא כדי חוצה ברשות סורבים דרבנן. כיצד ייתכן שאיסור אמירה לגוי תלוי ברמת הקושי של ביצוע מלאכה? אז ככה רבותיי, פעולה שאפשר לעשות אותה גם בצורה, שאפשר לעשות אותה בצורה שאסורה בשבת מדאורייתא, או בצורה שהיא אסורה מדרבנן, למשל, להביא חמץ ממקום אחד למקום אחר, שניתן להוליך אותו, דרך רשות סורבים, או דרך רשות סורבים של דרבנן. כן, רשות סורבים דרבנן ורשות סורבים דאורייתא. אז מותר לגוי, מותר לומר לגוי לעשות אותה במקרים, שאמירה לגוי לעשות מלאכה, שמותר לומר לו לעשות מלאכה דרבנן, כיוון שאם הגוי יוכל לעשות אותה באופן האסור מדאורייתא, במידת עצמו ולא בציוויו של הישראל. אבל, אם קשה לעשות את הפעולה בצורה המותרת מדאורייתא, זאת אומרת שילך דרך רשות סורבים, דרבנן, זה על דרך הרבה יותר ארוכה, וברור שהגוי ילך בדאורייתא, ברשות סורבים מדאורייתא. אז יש אומרים שזה כאילו שהוא אמר לגוי במפורש לעשות אותה באופן האסור מדאורייתא. עד כאן בעניין הזה. בואו נחזור על מה שלמדנו אתמול. חז"ל אסרו לומר גם בימות החול לגוי לעשות בשבת דבר שאסור לישראל. ובשבת עצמה יש איסור נוסף באמירה הזאת, עם צורך צחו. שמחמתו אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בחול. אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת אסורה גם בדרך רמז, ורק במלאכות מסוימות מותר לרמוז בשבת בצורת סיפור. ובחול מותר לרמוז לעשות אותה בשבת גם בצורת סיפור. אסור להרבות בשיחה בתהילה בשבת, גם כשאין בה אזכור של עשיית מלאכה או עסקי חולין. ומי שמתענג בסיפור חידושים ומאורעות, מותר להרבות בכך, אם כי רבו ישאי, הדבר אינו רצוי. זה מה שלמדנו אתמול. בואו נפליג אחורה 100 ימים. אני זוכר מה שלמדנו אז. מהו הזמן הראוי לאכילת הסעודה ביום השבת? זמן אכילת סעודת היום בשבת, מי שנהנה מהקדמת הסעודה, כגון שהוא רעב, יקדים אותה. מי שנהנה מאיחור הסעודה, כגון שהוא עדיין סבא מסעודת הלילה, אז הוא אוכל אותה בשעה מאוחרת. האוכל בכל ימות השבוע הסעודה דומה לסעודת שבת, אז הוא צריך לשנות בשבת הזמן של הסעודה, כדי שיהיה ניכר שהסעודה היא לכבוד שבת. אבל הוא לא יקדים לאכול בשעה שהוא לא נהנה מהסעודה, כגון שעדיין סבא מסעודת הלילה. הוא לא יאחר את הסעודה לשעה שכבר יהיה רעב. וכן אם אוכל בחדר נאה יותר מזה שאוכל בו במות החול, או בכלים נעים יותר, די בעקר הזה להורות שהסעודה היא לכבוד שבת. עד כאן בעניין דף היומי בעל אוכל. דף היומי בבלי. זכינו להתחיל אתמול סדר קודשים, מסכת זבוחים. אנחנו כבר היום אוחזים בדף השני. האם ניתן להכין מראש טופס של גיטין? אדם שיש לו שתי נשים באותו שם. כיצד יגרש אחת מהן? סליחה, ומה הרע לכוורת שהייתה בתנור? על כך ועלו נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוחים דף ג'. אתם כבר יודעים רבותיי, שאפשר לשמוע את שיעורו הנפלא, המהיר והבהיר של ידידנו רבי אליהו אורנשטיין שליטה, שלוחה 2. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. מי לא חפץ בחיים? חובת חיים יומי. המדור שלה מלמד אותנו מה לשמוע ואיך לשמוע, וכמובן מה להגיד ואיך להגיד, מה לא להגיד. אז בואו נתחיל ביחד, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, הלימוד היומי בספר חובת חיים. בתוך הסעיפים שנלמדים היום, בהלכות רכילות, החובת חיים דן בהתרחשות שאדם שהיה קורבן ללשון הרע, עלול בעצמו להיכשל באיסור בתום לב, בתוך פעולה של הגנה עצמית כביכול. בואו נקרא את לשונו התורה של החובץ חיים. אם ראובן דיבר על שמעון בפני לוי, והלך לוי וסיפר את הדברים לשמעון, אסור לשמעון אחר כך לומר לראובן איך דיברת עליו בפני לוי. כי על ידי זה, גם הוא עובר על איסור רכילות מחמת לוי. כלומר, שמעון ששמע מלוי דברים שאמר עליו ראובן, אסור לו להוכיח את ראובן לזה. כי בזה אומר אחרי הלוי, שגילה את הדברים שאמר לו ראובן. כי למרות שלוי בעצמו עבר על איסור רכילות בזה שהוא סיפר את הדברים, זה לא מתאים לשמעון לרחל עליו. ובביאור המוסופים מציינים שלעיל בפתיחה מתייחס החובץ חיים למקרה ששמעון כן ניגש לראובן, ומוכיח אותו על זה שהוא דיבר עליו באוזני לוי. אז בכזה מקרה, עלול להיות שראובן יכחיש ואיתן לוי שיקר, לא דיברתי לך שום דבר. ואז יחזר שמעון ללוי ויגיד לו למה שיקרת. אז במקרה שהדברים יתפתחו ככה, מדגיש החובץ חיים שהלוי להיזהר שלא לשוב על היוולתו הראשונה, אלא לשתוק ולקבל עצמו את חשדו של שמעון שהוא שיקר. ולא לחזור ולהתעקש על אמיתות הדברים הראשונים, להקים ועדת חקירה ולברר היה או לא היה. ובוודאי שאסור לומר לשמעון, בואי מי ותבכך שאמת דיברתי. ודאי שאני אחזור לדברים בפני ראובן עצמו. כי אם ככה יאמר, כי אם הוא יגיד את זה בפני ראובן, אז יעבור שוב על איסור חילוס, גם על יפני ראובן, ויעבור על ולא יסיסר לו חטא. בקיצור, הבור שהוא יחפור יהיה עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק. השם יצילנו מהעניין הזה ומכל העניינים. עד כאן דברים הנפלאים במדור הנפלא, החפצים בחיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. דברי החפץ חיים בספרו תורת הבית. מה אתם אומרים רבו ישראל? שאנחנו אומרים שיר של יום. אנחנו צריכים להזדעזע? תקשיבו טוב מה אמר החפץ חיים. הנה אנו אומרים תמיד ומשענים בפינו מה שאיתנו בעולם הבא. שאנחנו אומרים בכל יום ראשון בשבוע, כן, וכל פעם שמוצאים ספר תורה. מי יעלה בהר השם שמחזרים ספר תורה? מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשי? מלך חפץ חיים דיינו? מי האיש שזוכה נפשו לעלות להר הבית שלמעלה? ומי זוכר עוד יותר, שיהיה שם בעזרה, שהוא מקום הקודש, מחנה שכינה. ועל זה מסיים, מכחי כפיים, וואר ליבו, ושלון עשה לשב נפשי, ולא נשבע למרמו, ומזבח חובץ חיים, נקי כפיים מגזל. בר לבב, מהאבונות שבן אדם למקום, הוא מוכרח מזה, שאם יש עליו את האבונות האלו, הוא משולח ממחנה שכינה, וגם להר הבית שלמעלה הוא לא יכול לענות. איי, איי, איי. ומשיח חובץ חיים ואומר, והנה הפסוק הזה צריך להיות נגד עיני האדם תמיד, ולהצטער מזה. אחרי שכתוב לעדיה, תפסק דין, וכך אנחנו אומרים בכל יום שלוש פעמים, מלך אוהב צדקה ומשפט. וכיוון שהוא אוהב שיצטרף גם משפט לצדקה, בוודאי שככה יהיה. ומי יכול, מסיים החובץ חיים ואומר, לעמוד אפילו במעט משפט. ודוד המלך עולה בשלם אמר, הוא משפוטך יורייסי. ואם כן, היה לו לאדם להזדעזע כשמגיע לברוך הזו. איי, איי, איי. ולקראת סיום רבותי אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע עם סיפור נפלא. אז בספר הנפלא בורכי נפשי מדברים פה על הפסוק אל תפנו אל האלילים. כל יהודי רבותי מעצם היותו יהודי בן לאבא שבשמיים ספוג באמונה זכה בבורא. אם רואים לפעמים יהודים שלכאורה האמונה מהם והלאה ועל פניו נראה שאין מהם שמץ לאמונה, האמת היא רבותיי שאם ננסה לחדור אל הלב, נגלה שהם מאמינים גדולים. צריך רק להסיר ולקלף להם את הקליפות שמפריעות. מפריעות להם ליישום האמונה בחיים היומיומיים. מי שיתבונן בצורה כזאת על היהודים, הוא לא יוכל לעולם לקט רגל להם, ולא תשמע מפיו מילה רעה על כל יהודי באשר הוא. יבוא הסיפור שלפנינו, ויוכח שבאמת אי אפשר להכיר את תכונותיו של יהודי על פי קסטרו החיצוני. סיפור הזה, רב פי תמיד חכם שאומר שהוא באחד הישובים המרוחקים, והאנשים המשתתפים בשיעור הזה עושים רושם של יהודים פשוטים. אבל מתוך מה שהתרחש מהם, נוכל לדעת שבכלל לא פשוט להיות יהודי פשוט. מדובר על יהודי, בעל מפעל של צורכי תאורה, שבא לתת עם המגיד שיעור בקשר לעסקה שאף צריך לחתום למוחרת. מה העסקה? פנו אליהם מסגד פלוני להתקין תאורה יקרה מאוד. והוא אמר שהרווח המשוער מהעסקה הזאת היא כחצי מיליון שקל טווין ותקילים. אז השאלה הייתה אם מותר לו לבצע את העסקה הזאת ולהתקין תאורה במסגד או לא. אתם מתחוכם משום שהוא עצמו לא יודע את התשובה, אבל כיוון שהחבר שלי, אחד מחברי הטובים, הוא נהגו של הגאון רבי יהודה לפקוביץ', אני אתקשר אליו ויבקש שיכנס ויציג את השאלה לרבי חיליודה. ייקח ברכות השואל, הוא מתקשר לנהג, מציג את השאלה, הוא מתבשר שברגע זה הוא יושב עם חיליודה והוא יוכל מיד להשיב. התשובה של מחיליודה הייתה שזה לא אסור, אבל ברוכה! ברוכה לא תהיה מעסק כזה. כששמע בעל הנפל את התשובה, הוא הודיע שכיוון שהרשיב בפסק, שלא תהיה ברכה, הוא מחליט שלא לחתום עם המסגן. על ההתקנה של התאורה. אבל הוא ביקש לציין פרט נוסף רבותיי. תדעו לכם שיש לי מתחרה מובהק בעסקים, ואני בטוח שברגע שאני יודע להנהלת המסגד שאני לא חותם, הם יפנו למתחרה שלי ויתוח תאורה על העסקה. וזה ניסיון קשה מאוד, כי אף בעל עסק לא מעוניין שהמתחרה יכבוש שווקים חדשים על חשבונו. אבל אם הרב אמר, אני אצאת לפסק למרות הקושי העצום שיש לי בדבר. וכפי שהוא צפה ככה היה, המתחרה קיבל את העבודה. לכאורה בזה נגמר הסיפור, הסיפור רק מתחיל רבי ישי. לא עובר חודש ימים, בעל המפעל ניגש למגיד שיעור ואומר לו, בא אני אמשיך לך מה שקרה אחרי זה. אני אספר לך מה שקרה אחרי זה. המתחרה קיבל את העסקה, בא להתקין את התאורה. נתנו לו מקדמה, 50,000 שקל כדי שבנה את החומרים. אמרו לו את השער הוא מקבל מיד בתום העבודה. הוא רכש חומרים בשווי 300,000 שקל. הניח אותה במסגד, ותכנן להגיע מיד למחרת בבוקר, להתחיל לעבוד. למחרת, כשהוא מדפק על שערי המסגד, ראה את השומר, רוצה שואל אותו, מה מבוקשו? אז הוא אומר לו שהוא זמן להתקין תאורה במפעל, להכניס את החומרים, בא לעבוד. השומר התקשר להנהלת המסגד, ומיד התחיל לצעוק, על איזה תאורה אתה מדבר? המסגד לא הזמינת לך שום דבר, תסתלק מכאן. וכשהוא השתאה רגע, הוא לא ציית להוראה להסתק מהמקום, השומר דרך את נשקו ואיים עליו. טוב? הוא לקח את הרגליים, אותו מתחרה וברח, כל עוד נפשו בו הלך בפחי נפש, תוך שהוא משאיר את כל הציוד היקר, ברוב פחד הוא לא רצה לתבוע את המסגד, וכך הוא הפסיד בפועל 250 אלף שקל, רבו ישראל. הנה לנו, שדברי גדלי תורה, חיים וקיימים, ודבר מדבריהם לא ייפול ארצה. וכל מי ששומע לחכמי ישראל, לעולם לא ינזק. והנה לנו דמות של יהודי פשוט לכאורה, שהיה מוכן להקריב את עצמו, את הפרנסה שלו, בצורה כל כך מופלאה. גם כשהוא ידע מראש שהמתחרה שלו יקבל את העסקה. אחת המסקנות שמתבקשות מהסיפור הזה רבו ישראל, שאין יהודי פשוט. המשך הרב זילברשטיין וסיים את הסיפור שהוא שמע את הפסק של מחיודה, אז הלכתי לחפש, שהוא אמר שלא תהיה ברכה, איפה זה כתוב? כתוב בשולחן ערוך, ויש מי שאומר שאסור להלוות לצורך בניין ביצלים שעובדי כחול מתכשיטיה למשמשיה, וכל שכן למכור לה תכשימי תשמישים כגון מחתות, והמונע מצליח ומכלל אין אתה שומע עליו, מכלל אין אתה שומע עליו. זה לסיום רבותיי, התחזקות היומית. היום זה היורצייד של הרב הקודש של בברום מסלונים, בעל הבי סברום. אז הוא רמז על הפסוק, האמנתי כי אסתבר, אני אניסי מועד. האמנתי, אני מאמין, כי אדבר, שעוד יבוא יום שאני אדבר ואספר בשמחה את מה שלפני כן, אז היה בגדר אני אניסי מועד. כלומר, אספר בתוך שמחה את הצרות שהיו לי. השתדל רבותיי, שלא לקוץ באיסורים שבאים אלינו, ונזכור שעוד יבוא יום ונשמח בהם. עד כאן דברינו להיום. שלק כולכם חודש טוב. המשך התעלות במעלות התורה והעירה. הרבה הצלחה. היו שלום.